צהריים טובים. איפה אנחנו? טוב, אורות ישראל, פרק ב', פסקה ו'. מה זה יופי? מה זה? זה יפה. מה הכוונה כשאומרים על דבר שהוא יפה?
הרמוניה.
הרמוניה. מה זה הרמוניה?
יחסים טובים בין הדברים.
זאת אומרת, שיש... מה? מה זה יחסים טובים?
בצורה...
החדר הזה הוא יפה?
פרופורציה מתאימה.
מה זה פרופורציה מתאימה?
יחס... הרמוניה.
אסתטיקה, הרמוניה, הכל נכון.
יש התאמה בין הדברים השונים
שמתאימים
את הדבר.
כן. באמת היופי זה סוג של שלום. מה זה שלום? ראינו שיש אמת. מה זה אמת? זה שכל דבר נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. העולם הזה כולו הוא בנוי כך שיש לאדם אפשרות ליצור נזקים. זאת אומרת, הוא מזיז דברים מהמקום הטבעי שלהם, ואז הם לא במקום. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, תמיד זה במקום הנכון, בזמן הנכון. לכן, כמעט כל מה שאנחנו רואים בטבע, מה אנחנו אומרים? וואו, איזה יופי. נכון? אפילו דברים ממש מוזרים או קשים, אתם נמצאים באיזה מדבר כזה, שממה, אז תבטלו רגע את הפחדים שלכם מזה שלא לכם מה לשתות. אומרים, וואו, איזה יופי. אתם נמצאים באיזה מפלים, איזה יופי. רואים איזה הר, איזה יופי. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל במקום הנכון, בזמן הנכון. אצל בני האדם לפעמים יש בעיות עם ה... או שזה לא בזמן, או שזה לא במקום, אבל זה לא מספיק. זה אמת. אמת זה שכל דבר במקום הנכון, בזמן הנכון. מה זה שלום? זה שכל דבר במקום הנכון, בזמן הנכון, מתוך קשר לכל שאר הדברים. זאת אומרת, אפשר לשים כל דבר במקום, אבל אין שום קשר. לא. ברגע שנוצר הקשר בין כל הדברים, זה נקרא שלום. עכשיו יש לא רק אמת, אלא האמת והשלום, יש כבר גם שלום. היופי זה המפגש בעצם עם מצב של שלום. מה שקראתם הרמוניה, אסתטיקה, או כל מיני שמות נחמדים, נכון? זאת אומרת, מה זה השמות האלה? זה מצב שבו יש מערכת יחסים נכונה בין הדברים שנמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון. ואז אנחנו מרגישים איזושהי נעימות. איך קוראים לנעימות הזאת? זה מוצא חן בעינינו. מה זה חן? דיברנו כבר, כן? כמו שרב נחמן מביא בתורה א' וליקוטי מוהר"ן. מה זה חן? החן זה החטא, אומר רב נחמן, זה הבחינה של החוכמה. מה זה החוכמה? זה הכוח להבין את המה, את המהות, את המטרה. כן? זאת אומרת, יש תמיד מטרה. הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. יש מטרה לכל דבר שנברא. אז כשאנחנו פוגשים את רצון השם כפי שהוא מופיע במציאות, אז זה מוצא חן. זאת אומרת, הרצון האלוקי שמופיע בתוך הפרטים של העולם, אז יש כאן מציאות שאנחנו קוראים לה שלום. המציאות הזו היא בעצם רצון השם המתגלה במציאות. זה חן. אם יש מישהו שחי חיים כאלה שהוא מגלה בחיים שלו את רצון השם, באישיות שלו, האיש הזה מוצא חן בעינינו. אם יש אומה כזאת, היא מוצאת חן בעינינו. ככל שהאדם או האומה או כל דבר יותר מגלה את הטוב האלוקי, את הרצון האלוקי בתוך הפרטים המאוד מורכבים של החיים, זה יותר מוצא חן. אם אנחנו רואים מישהו שהוא מתנהג באיזשהו אופן, אבל לא בכל האישיות שלו מתגלה רצון השם, הוא קצת דבר לשון הרע, הוא קצת זה, הוא קצת זה, אז הוא לא כל כך מוצא חן, קצת פחות. אז למצוא חן זה מכלול עצום. גם הגוף יכול למצוא חן. אם אתם פוגשים גוף, אתם מרגישים שהגוף הזה הוא בנוי בצורה כזו שיש שם כל דבר במקום הנכון, בזמן הנכון, ו- בהרמוניה בין החלקים, אתם אומרים, מוצא חן, אם חס ושלום יש איזה עיוותים בגוף, אז זה לא מוצא חן. זה הרגשה שלנו. עכשיו, יש דברים, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא, אז הכל אמור למצוא חן. אבל אצל בני האדם, לפעמים הקדוש ברוך הוא לצורך התיקון, יוצר מציאות שהיא פחות יפה בעינינו. כי אדם הוא גם יצור כזה שיכול גם לפגום ביופי של העולם.
למה
מציאת
השם
יכולה
להשתנות בין אנשים? שמישהו רואה נוח מסוים ומאוד מלאים אותו, נשאר כזה פחות? או אנשים מסוים יפגום שם? למה מציאת
השם? כי כל אחד פוגש את רצון השם. יש אדם שהוא שם לב אם יש צדיק עליון. הצדיק הזה רואה מישהו שאתם אומרים, וואה, כפרת עוונות, איך הוא נראה? אבל הצדיק הזה רואה פה בדיוק את רצון השם, הוא אומר, וואו, איזה מתוק הבן אדם הזה. לעומת זאת, אחד שהוא לא כל כך פוגש את רצון השם, הוא אומר, העין שלו עקומה.
מישהו רואה רק טוב, אז הוא יראה תמיד רצון השם.
הוא יראה את רצון השם בכל מה שהקדוש ברוך הוא פה. היופי הפנימי של כנסת ישראל, זאת אומרת, יש לעם ישראל יופי פנימי. מה זה יופי פנימי? יש איזה מציאות שבכנסת, מי זה כנסת ישראל? מי? עם ישראל. עם ישראל מורכב מהרבה מאוד אנשים, שכל האנשים האלה ביחד אמורים לגלות רצון השם. זאת אומרת, הנשמה הישראלית, זאת אומרת, רצון השם שאמור להופיע דרך כל האנשים של עם ישראל, בסוף, זה כנסת ישראל. טוב? זאת אומרת, זה התגלות הרצון האלוקי דרך האומה הזאת. מאז שאברהם אבינו נולד ועד ימינו. יש פה איזו עוצמה ענקית של גילוי רצון השם באומה. ראינו עליה עוד כמה דברים על כנסת ישראל בפרק הקודם, כן? אז אנחנו לא חוזרים. היופי הפנימי של כנסת ישראל, אני מדלג רגע על חלק מההמשך, הוא החן האלוקי הנסוך עליה. זאת אומרת, מאיפה נובע החן הפנימי של כנסת ישראל, היופי הפנימי של כנסת ישראל? מזה שיש כאן חן אלוקי נסוך עליה. מה זה חן אלוקי? אמרנו. זאת אומרת, כנסת ישראל, כשהיא מגלה, או היא באמת, היא לא כשהיא, היא מגלה רצון השם בעצם הקיום שלה. ולכן יש בה חן. וזה אנחנו פוגשים כיופי, היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוקי הנסוך אליה, עליה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מרגיש שכנסת ישראל מוצאת חן בעיני. איך זה שלא כל אחד מרגיש את זה? כי כמו ששמואל אמר קודם, יש אנשים שיש להם סדר קדימויות שונה. זאת אומרת, קודם כל אני צריך איזה גלידה, אחרי זה קרמבו, אחרי זה אני צריך איזה סרט, ואחרי זה אני צריך... הוא כאילו מלא קליפות כאלה שהוא בכלל לא שם לב שיש פה כנסת ישראל. הוא עכשיו עסוק בשטויות שלו, בצרכים שלו, בתאוות שלו, אז הוא אפילו לא שם לב שיש כנסת ישראל, הוא בטח לא שם לב שיש בה יופי, הוא לא שם לב שיש בה חן, הוא לא שם לב לכלום. אבל אדם מישראל, שהוא מרגיש שהוא בן לאומה הישראלית, הוא מיד מתאהב בכנסת ישראל. הוא מרגיש כמה שזה יפה, כמה שזה הרמוני, כמה שזה מגלה באופן כל כך מופלא את רצון השם בהתנהלות של האומה. זאת האומה הישראלית יש לה התנהלות מדהימה, מגלה רצון השם בכלכלה, בביטחון, בתעשייה, בחקלאות, במוזיקה, ברפואה, בכל דבר. רואים איך רצון השם מופיע בתוך האומה. יש כאן איזה חן אלוקי נסוך עליה. למה? מפני שבכללותה כנסת ישראל משגת מהאלוקות נועם עליון עדין כל כך. מה זה נועם? מה זה נועם? כשהרב אומר נועם, למה הוא מתכוון? נועם עדין. מה ההבדל בין נועם לעדין? אז הרב, כשהוא אומר נועם, הוא מתכוון למצב האידיאלי. זאת אומרת, נעים לנו כשהמצב הוא על פי איך שהוא צריך להיות. את כל מצב שבו אנחנו לא עובדים נכון, לא נעים לנו. למשל, מישהו נותן לנו לאכול חסה והוא לא עשה לה שטיפה כראוי, ויש שם גרגרי חול בפנים מגוש קטיף כזה בשיניים, זה לא נעים. למה זה לא נעים? כי זה לא הסדר הנכון לאכול חסה. זה לא, הגרגרי חול לא במקום הנכון, הם צריכים להיות על הדיונה ולא בתוך החסה. שמישהו נותן לנו לאכול בשר קצת צרוף או מישהו לא מבושל, לא משנה, זה כל דבר שהוא לא במקום הנכון על פי המצב האידיאלי שלו, הוא לא נעים לנו. מתי דבר הוא נעים לנו? כשזה בדיוק על פי התוכנית האלוקית. עכשיו, יש תוכנית אלוקית שלא תלויה בנו. למשל, הטבע הוא תוכנית אלוקית שלא תלויה בנו, כמעט, גם שם קצת תלוי בנו. אבל בכל המעשה האנושי, בכל ההתנהגות הנשמתית הישראלית, בכלל הלאומית, העולמית, עלול להיות מצב שמשהו, בגלל שבני האדם לא מגלים את התוכנית האידיאלית של עצמם, אז זה לא נעים לנו. אז מה נעים לנו? שאני פוגש דבר שעובד על פי התוכנית האלוקית שלי. ואת אם יש בן אדם, כל אחד יש לו תוכנית אידיאלית מקורית, נכון? לפני שנולדנו, הקדוש ברוך הוא רצה שנעשה טוב, ולשם כך הוא יצר בנו כוחות, כלים, כישרונות שאנחנו אמורים בהם לגלות את הרצון האלוקי הזה לעשות טוב. התוכנית האידיאלית של הבן אדם הזה, עם כל הכוחות והכישרונות שלו וכו' וכו', שהיא מופיעה בצורה אידיאלית, זה אומר, אנחנו חיים נכון על פי התוכנית האלוקית של עצמנו, אנחנו מרגישים שנעים לנו. איך קוראים לתוכנית האידיאלית הזאת? נשמה. או נועם. לא, אותו דבר. זאת אומרת, מה זה נועם? זה, וואו, זה התוכנית האלוקית שמופיע. כן? אז מתי אנחנו פוגשים את הנעימות? כשרצון השם מופיע בתוכנית מסודרת, אנחנו פוגשים אותה. נעים לנו. ומה זה עדין? מה זה עדינות? ההפך מגסות. מה זה גסות? העולם הגשמי, החומרי, המגושם. הדין זה אומר יותר ויותר ויותר פחות גשמי, עד הרמה הכי עליונה. מהי הרמה הכי עליונה של הכי פחות גשמי? רצון השם. רצון השם זה כאילו השורש של כל המציאות הגשמי. ולכן נועם הדין, הכוונה התוכנית האידיאלית על פי רצון השם. בסדר? אז כנסת ישראל, יש בה משהו מיוחד, היא משגת מהאלוקות נועם עליון, עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. בכנסת, בנשמה של האומה שלנו, יש הופעה של הרצון האלוקי והתוכנית האלוקית של העולם בצורה הכי ברורה, בולטת, שאפשר שבני אדם יחושו. ומתוך כך זה עובר לכל האנושות. זאת אומרת, נניח ניקח את הברזילאים, אומה כזאת שהיא לא יודעת מה רצון השם, היא לא יודעת מה התוכנית האידיאלית של עצמם אפילו, ולכן היא פחות יפה. זה מצחיק להגיד את זה, נכון? אבל פחות יפה. כדי שהאומה הברזילאית תהיה יפה, היא צריכה בעצם השפעה מעם ישראל, כדי שהם ידעו מה התוכנית האלוקית האידיאלית שלהם. ואם לא, אז הם מנסים, 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 לא תמיד מצליחים, לא כל כך מוצא חן, לא כל כך נעים, לא כל כך עדין. הם חושבים כאילו שרק כדורגל זה חשוב, חשוב מאוד כדורגל, אבל יש עוד כמה דברים. לא, חיים בשביל כדורגל, לא נכון, יש עוד דברים. איך תדעו מה התוכנית האידיאלית של עצמכם על פי רצון השם? תתחברו לכנסת ישראל. אבל איפה נמצאת בעצם התמצית של כל הנעימות העדינה של כל העולם? בכנסת ישראל. ולכן כל אחד מאיתנו שלא זייף, והוא הפסיק להיות רק עם נפש בהמית שכל הזמן הוא עסוק רק בעצמו, הוא מתחיל להרגיש איזו כמיהה עצומה לנשמת ישראל, לכנסת ישראל. הוא מרגיש שזה הדבר האמיתי והנכון והיפה, כן, המוצא חן. ומתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה. מה פירוש חוט של חסד? מה זה החוט הזה? שפע. זאת אומרת, מה זה הנשמה הפרטית שלי? יש לכל אחד מכם נשמה דרך אגב, אין? יש? איך אתם יודעים? מה אתם אומרים בבוקר? נשמה שנתת בי, נכון? שהחזרת בי נשמתי, סימן, ויש לכם נשמה. טוב, מה זה הנשמה שלכם? זה התוכנית האידיאלית של עצמכם, על פי רצון השם, שאתם אמורים לגלות בהתנהגות שלכם, בחיים שלכם, במחשבות שלכם, בסדר? הנשמה הזאת היא בעצם חוט של חסד שנובע מהנשמה הלאומית. זאת אומרת, הנשמה של האומה היא כמו איזה מין גוף כזה גדול, שכל אחד מאיתנו הוא תא בגוף, הוא חלק מהגוף, והוא מגלה את התפקיד המיוחד שלו בנשמה הלאומית. והנשמה הלאומית שלנו היא בעצם תמצית של הנשמה הקוסמית, העולמית. אז כל אחד מאיתנו מרגיש שייכות לנשמת ישראל, לכנסת ישראל. ועל ידי החוט הקטן הזה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה. בכל תא יש DNA, נכון? ה-DNA מה זה? זה סך כל הזיכרון הגנטי של כל הגוף. זה ה-DNA. בכל תא יש כאילו את כל הגוף ב-DNA שלו. ואת כל אחד מאיתנו הוא, יש לו DNA לאומי. יש לו DNA של כנסת ישראל. הוא מרגיש שייכות לזיכרון הקולקטיבי הלאומי, לתפקיד הקולקטיבי הלאומי. כן? אז כל אחד מאיתנו מרגיש את היופי הנעלה שיש בכללות האומה על ידי החן האלוקי החי בקרבה, ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. הוא גם רואה את החיבור שלו לאומה. אמרנו, כל אחד מאיתנו הוא גם תא בגוף הלאומי, וכל הגוף הלאומי הזה עובד בהרמוניה, בהתאמה, במערכת יחסים נכונה. ואז אני מרגיש מחובר, קשור לכנסת ישראל. מי שמרגיש את זה, את מה שהרב אומר כאן, הוא בעל רוח הקודש. ואת הוא סופג, הוא קולט את רצון השם ברמה כזאת, שהוא מחובר ממש לשורש הנשמה שלו. כי אמרנו, הנשמה שלי הפרטית נובעת מנשמת האומה. שורש הנשמה הפרטית שלי זה נשמת האומה. אני כבר קולט רצון אלוקי הרבה יותר כולל מהרצון הפרטי שלי. מה מפריע לנו הרבה פעמים להיות נביאים או בעלי רוח הקודש? זה הרצונות הפרטיים שלנו, שהם יורדים עד דרגה שנקראת מתחשק לי. בסדר? זאת אומרת, בא לי עכשיו על איזה פיצה טובה. בסדר? למה בא לך על פיצה טובה? סתם כזה, זה בלשון. הבנתי. זה מפריע לך להיפגש עם נשמת האומה עכשיו. כי אתה עסוק בשטויות שלך. יכול להיות דרך אגב שיבוא לך על פיצה מנשמת האומה, למה? נגיד שאתה עכשיו הולך לתת איזה שיעור ואין לך כוח, אני חייב איזה חתיכת פיצה דחוף שאני אוכל ללכת לתת שיעור לשם השם, כדי לעשות רצון השם. הפיצה הזאת היא לא פיצה היא של המתחשק לי בלשון, וכל מעשיך היו לשם שמיים. זה אחד שהוא קשור לנשמת האומה, זה אותה פיצה בעצם. השאלה איפה האדם נמצא. אז כשאדם נמצא במקום כזה שהוא עסוק עם עצמו, הוא לא חש את הקשר האמיץ הזה לכלל, למרות שהוא נמצא הקשר, הוא כל הזמן נמצא, רק שהוא עטוף, הוא מוסתר. כדי שהוא יתגלה, אדם צריך לבנות את הכוחות שלו, את המידות שלו, לחיות נכון, ואז בעצם יתגלה הקשר.
ומה
בתי הכמיהה
הזאת, או הרגשת שיעבוד כנס ישראל, מה אני אמור להרגיש? שאני אוהב את כל
עם ישראל, זה הבנה
של רצון השם. מה
הביטוי
לכך שאני מרגיש שייך ומרגיש
כמיהה לכנסת ישראל? אז כמו שאמרנו, הדבר הראשון שאתה תרגיש, אתה קשור לגמרי לקדוש ברוך. כי כנסת ישראל היא זו שמחברת אותך לריבונו של עולם. הנשמה הכללית הזאת היא החיבור שלך, לכן אתה תהיה בעל רוח הקודש. זאת אומרת, הדבר הראשון שתרגיש זה איזה סוג של מסירות נפש על הכלל, רצון לטיב בעוצמות, תרגיש נוכחות אלוקית בחיים שלך כל הזמן. בסדר? הביטוי המתבקש הוא שאתה מאוד אוהב את כנסת ישראל, אתה אוהב את עם ישראל, אתה מתוך כך אוהב כל תא בגוף הלאומי, כל יהודי, ואהבת לרעך כמוך. אתה לא מקנה באף אחד, אתה כל כך שמח שהוא מיליארדר, וואו, ברוך השם שיש בעם ישראל כאלה מיליארדרים. אתה רואה לך, וואו, אני כל כך שמח שהוא גאון וזה, כי ברוך השם. רגע, אבל אני אמור להיות יותר גאון. אתה לא מרגיש ככה. וזה משפיע על המידות שלנו, על הכל, וגם להפך. אם אנחנו בונים את המידות, אז אנחנו אוהבים את כנסת ישראל יותר. כן, לפני. גם וגם יכול, כמו שאמרנו, יכול להיות מצב שמישהו יש לו מסירות נפש אדירה, יש מלחמה, הוא מוסר את הנפש כדי להגן על עם ישראל, הוא יחווה רוח הקודש, הוא יחווה קשר לכנסת ישראל, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו פתאום, פתאום רגיש אני אוהב את עם ישראל נורא, מאיפה זה בא לך? כי יש לו מסירות נפש הגורמת לרוח הקודש, כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, הוא אומר שאם מישהו מוסר את הנפש כדי להטיב לציבור של חסידים, הוא חווה רוח הקודש, ואז הוא קשור לכנסת ישראל. יש לו איזה מסירות נפש ליישב את הארץ, קורה לו משהו פתאום. לכן דרך אגב, אם תמצאו מישהו שיש לו מסירות נפש ליישב את הארץ, אבל הוא שונא את אלה ושונא את אלה, זה לא בא ממקום נכון. מה זה לא בא ממקום נכון? זה בא ממקום שאני אוהב לגור במערה, ואני אוהב לעשות לכל ערב על האש, או לעשן הרגילה, אני לא יודע, ושאף אחד לא יפריע לי. זה לא בדיוק בא ממקום של אני כל כך אוהב את הארץ. כי אם הוא מאוד אוהב את הארץ, יש לו מסירות נפש על ארץ ישראל, הוא אוהב את עם ישראל. הוא לא יכול לשנוא יהודים. אתם מבינים? זה הולך ביחד. לכן זה סוג של מבחן. כן? אתה בודק, אתה רואה, אני אוהב יהודים או לא אוהב? כן? מי שלא אוהב יהודים, לא אוהב חלק מהיהודים, לא אוהב חלק מעם ישראל, לא יודע מה, או לא אוהב חלק מארץ ישראל. תל אביבי. אתה לא אוהב את ארץ ישראל, אה? מה, תל אביב זה לא ארץ ישראל? מה קרה? זה חוץ לארץ, מה קרה? בעיה, נכון? זאת אומרת, מי שבאמת קשור לכנסת ישראל, אוהב את עם ישראל, אוהב את ארץ ישראל, אוהב את תורת ישראל, אוהב את דבר השם שמופיע. כל מי שיש לו איזה בעיה בדברים האלה, הוא לא במקום הזה, הוא לא מונח שם.
זה מה צריך להיות באמת ההרגשה כלפי מקום כמו נגיד תל אביב, שהוא מקום, הוא חלק מארץ ישראל, זה יהודים, זה הכל, אבל
השאל,
אני לא יודע איך זה יקרול את זה, כאילו, מה צריך להיות ההרגשה כלפי דבר שהוא נכון בשורשו, אבל כרגע הוא לא נכון, החיים שלו נכונים, לא יודע איך לקרוא לזה.
אתה מכיר את האיגרת שהרב קוק, כשרצו להפסיק את התמיכה בכולל בירושלים ולתת לכולל בחברון, אז הרב קוק שלח איגרת גדולה והוא אומר, כל אדם קודם כל מרגיש שייכות לאיזה מקום בארץ, שייכות נשמתית. למשל, יכול להיות שמישהו מרגיש שייכות נשמתית ליפו, הוא קשור קצת לנשמת יונה הנביא שירד שם בספינה, הוא אוהב את יפו, קשור נשמת. יש אחד שאוהב את תל אביב, מרגיש שייכות נשמתית. יש תלמידי חכמים, נביאים, אוהבים את תל אביב. כן? יש כאלה שאוהבים את לבנון, ויש כאלה שאוהבים את אילת או את מצפה, ויש כאלה שאוהבים את ירושלים. ירושלים כולם אוהבים. זה מקום שכל עם ישראל מרגיש שייכות. אבל יש, חוץ מזה, יכול להיות שייכות לכל מיני מקומות. כן? עכשיו, מי שלא מרגיש, אז הוא לא מרגיש. אז הוא מגיע לתל אביב, הוא אומר, אני לא מרגיש... כי אני רואה, הוא משבט אשר, משהו בצפון, הוא מגיע לאזור הגליל, נפתחות לו עיניים, הלב נפתח, הוא אומר, עכשיו הגעתי הביתה. יש כאלה שלא, אחרי משבט שמעון, מגיעים למצפה רמון, נגב, מדבר, או שבט יהודה, כן? מרגישים שם נוח.
אבל כשיש נגיד מישהו שהוא הגיע לרוב חודש, או שהוא קשור לכנסת ישראל, וכל כך מחובר לעם ישראל, אז הוא כן צריך לאהוב את השמאלנים בצורה כלשהי, אבל השאלה כאילו, מה צריכה להיות ההרגשה כלפי משהו שאתה כן אוהב אותו כי הוא חלק מעם ישראל, אבל הוא ספציפי
בעייתי. בוא נחשוב על הגוף שלנו. תאר לעצמך שנפצעת באצבע, מה היחס שלך לאצבע עכשיו? לחתוך, נכון? לזרוק לפח, זה היה חס ושלום, ומסכנה, וזה, יו, זה, פלסטר, לא יודע, צמחי מרפא, אין לי מוסר, נכון? אם אתה רואה חלק חולה בגוף, אז אתה מטפל בו. ולא, לא, לא רוצה. אם אתה רואה אזור בארץ שהוא חולה, אז אתה מקים שם גרים תורנים, מקים שם ישיבה, לא יודע, בסדר, אתה מנסה להבריא את המקום. אתה לא אומר, זה מחוץ לארץ.
הרצון שלנו כשאנחנו באים ללמוד תורה זה בעצם ללמוד באמת איך להגיע לנועם הדין הזה, כאילו
כן, התורה מלמדת אותנו לחיות נכון, להיות קשורים לדברים בצורה נכונה,
כאילו מה האישיות היותר מגולפת שלי, אני לומד תורה ואני מגיע בעצם לתוך היותר אמיתי של האישיות.
כן, אם לא תלמד תורה, יהיה לך מאוד קשה לזהות מה נכון לך, מה לא נכון לך, מה נכון לחברים שלך. אתה לא תרגיש נוח, לא תרגיש שזה מוצא חן בעיניך החיים כל כך. אתה מה קורה לאחד שהחיים לא מוצאים חן בעיניו? אז הוא מחפש להרגיש חי, הולך לסרטים, אקסטרים, נוסע לחוץ לארץ כל יומיים לגיאורגיה, לא יודע, למה אתה עושה את זה? שעמם, מה? הוא לא מרגיש חי. אבל אחד שהחיים מוצאים חן בעיניו, הוא לא צריך כל היום לראות סרטים וכל מיני שטויות.
בעצם לכאורה אם נגיד זה, כאילו כל השנים שעם ישראל למד תורה בגלות וזה, בגלל שהאישיות של עמה ישראלית נמצאת בתוך, כנוסה בתוך התורה.
נכון. תורת ישראל היא נותנת את הביטוי לנשמת ישראל. ולכן כשאתה לומד תורה אתה נפגש עם זה.
אם אמרנו
שעל ידי
מסעודית
שאתה
מגיע לאהוב כל מה ש... יש בו
רצון השם. מגיע לרוח הקודש,
אני חושב. אז למה זה נפסק רק באהבה לאומה ולא אהבה לכל העולם? כל העולם זה רצון השם, גם גויים וגם...
מי שאוהב את האומה, זה לא כתוב כאן, אוהב את כולם. כן, בהמשך הרב יגיד שמי שאוהב רק את האומה, אין לזה שום ערך. זאת אומרת, כאדם שהוא שייך לעם ישראל, אתה מרגיש אחריות על כל העולם, גם על המלאכים. אתה אומר, איך אני אוהב את המלאכים, אני רוצה שיהיה להם טוב. בטח אתה רוצה שיהיה לבני אדם טוב, אתה רוצה שיהיה גם לכל הנשופים טוב, לא יודע.
זה דרגות, כמקום בו לאהוב את כל עם ישראל, זה אחר
כן,
כמה?
כן, אם מישהו מדלג והוא מתחיל לאהוב את הגויים, הוא מתחיל לשנוא את עם ישראל. ועלול לקרוא, הרב אומר את זה בעצמו, כמה הוא אומר, שאם אדם מדלג, הוא מתחיל לשנוא את המעגל הפנימי. יש אנשים, ככה מביא בעל ספר הברית, שהם באמת אנשים טובים. הוא מביא את זה בנתיב אהבת הרע, הוא אומר שם. הם אוהבים את כולם. הם הולכים ברחוב, הם אומרים שלום לכולם, חבקים את כולם, חברים של כולם. כל הילדים ברחוב מקבלים מהם סוכריות, אתה יודע? הם באים הביתה, מתחילים לצעוק על האישה שלהם, על הילדים שלהם. הם שונאים את המעגל הפנימי כי הם דילגו עליו. קודם כל, אתה אוהב את אשתך, את הילדים שלך, מתוך כך את השכנים, מתוך את השבט, את העם, יש כאן איזה, תוך כך את כל בני אדם, מתוך כך את כל היצורים החיים, יש כאלה שמדלגים, הם נורא אוהבים כלבים, והם נורא אוהבים טבע. אז הם מכניסים אנשים למחנות ריכוז, ושורפים אותם. אתם יודעים מי המציא את חוקי שמירת הטבע המודרניים? מי המציא אותם? הנאצים. עם מחשב. חוקי שמירת הטבע הראשונים בעולם המודרן, עם ישראל יש לו חוקי שמירת טבע עתיקים, כן? אבל כל החוקים האלה של שמורות טבע ולא לפגוע בחי ותוכניות אדריכליות, היה אחד מהסונים הכי גדולים, גבלס, יימח שמו, הוא הוציא להורג אוכלוסיות שלמות כי הוא טען שהם פוגעים בטבע. זה מזיק לטבע שהם פה, פתוח, השמדה, גירוש. הוא מאוד אהב טבע, הוא שנא בני אדם. אז צריך להיזהר, אנחנו לא מדלגים. אז לאהוב את אשתך, את הילדים שלך, את החברים. יש כאלה שנורא אוהבים את החברים שלהם, הם כל היום אצל החברים, והאישה שלהם מסכנה בבית, בוכה כל היום. אז אנחנו צריכים...
המושג של האמיתות של חסד, שאלתי גם זה נשמע, מה
רוצה
להגיד
פה דווקא חוץ
של חסד?
ולדבר על הנשמה,
יש פה איזשהו
דבר
דווקא
נתינה? נכון, ראינו שכל המהות של הנשמה שלנו זה לעשות טוב בעולם. כל המהות של העולם זה לגלות טוב אלוקי היקום, במציאות, בחיים. זאת אומרת, כל הבריאה הזאת נועדה לגלות טוב. כנסת ישראל נועדה להיות הצינור של הופעת הטוב בעולם. אתה באופן אישי, חוט של חסד מהטוב הזה עובר דרכך. זה מה שנקרא אצל אברהם אבינו, בכך חותמים, מגן אברהם. למה בכך חותמים? כי בסוף המטרה של הכל לגלות חסד. לעשות טוב. אני רוצה להצליח.